בעצם פחות או יותר גמרתי את המבוא. זאת אומרת, את העקרונות של השינוי, לאור דברי הרמב״ם, ראינו שם השינוי, דיברנו על המוטיבציות לשינוי, דיברנו על הסמכות שדרושה כדי לשנות, על ההבדל בין דאורייתא לבין דרבנן, ודיברנו על מכניזמים שהם לא שינוי, כמו הקפאה, שזה בעצם אומר שבית הדין בדור מסוים מחליט שהלכה כלשהי צריכה להיות מוקפאת, לפחות זמנית, לא לפחות, חייב להיות זמנית. זה לא שינוי במובן המהותי, כי הם לא חולקים על בית דין קודם, הם לא טוענים שהלכה כלשהי לא נכונה. הם קוראים שבזמן הזה לא נכון ליישם אותה, יש מצב נזק ומביא או כל מיני דברים מן הסוג הזה, ואז הם יכולים להקפיא את ההלכה הזאת. דייקתי ברמב״ם שזה לא נדרשת שום דרישה פורמלית מבית דין כזה, זה עושה בית דין הגדול, בטח לא צריך גדול בחומר ובניין, צריך להיות בית דין של אותו דור, הרמב״ם מדמה את זה לבית דין שמקים ועונשים שלא מנדים, ולכן בעצם זה מנגנון שמצד אחד הוא מאוד רחב, אבל כי הוא בעצם פותח פתח לעשות הכל, ולכל אחד, לא לכל אחד, אלא אין דרישות פורמליות. זה צריך להיות בית דין מוכר, כמובן, מקובל בדור הרלוונטי, אבל לא צריך להיות שום דרישות פורמליות, לא צריך להיות סנהדרין, לא צריך להיות סמוכים, לא צריך להיות שום דבר כזה. ומצד שני, אבל, יש שתי מגבלות. א', זה אקט שלא מבוסס על מחלוקת על ההלכה הקודמת, זה לא שינוי של ההלכה, אלא זה הקפאה כתוצאה מנזק שהיא מביאה או מבעייתיות שהיא יוצרת בדור הזה. זאת אומרת, הבית דין הזה לא יכול לחלוק על סנהדרין קודמת, אבל הוא כן יכול להגיד, אוקיי, אני לא חולק עליכם, אבל בדור הזה אין לנו סמכות אחרת, רק אני קיים. ולכן את ההחלטות לקבל את זה, רק אני יכול לקבל. והמגבלה השנייה זה צירות זמנית. זאת אומרת, זה מותנה בהתקיימות הנסיבות האלה שבהן ההלכה הזאת מביאה נזק, כי אתה לא באמת משנה אותה. זאת באמת המשמעות של העניין. וכמו שאמרתי, פרקטית זה קשה מאוד, בוא נגיד, קשה מאוד לחסום כמעט שום שינוי שנעשה דרך שתי המגבלות האלה. כי בסופו של דבר, הרבה מהשינויים, כמעט כל השינויים שאנחנו מצליחים לחשוב עליהם, זה לא בגלל שאני במקרה חולק על איזה דין מהמשנה או מהגמרא. אלא הוא יוצר לי איזושהי בעיה היום. בסך הכל זאת הסיטואציה המקובלת. וגם הזמניות, כמו שאמרתי, אין דבר קבוע יותר מן הזמני. זאת אומרת, הרבה דברים זמניים, כן? תקנו שלא יתקעו בראש שנה שחל בשבת. זו הקפאה מאוד מרחיקת לכת. שמה ילך אצל בקי וללמוד. זאת הקפאה מאוד מרחיקת לכת, כי היה איזשהו חשש מאיסור שבת שאתה תעבור, כשהחשש הזה באופן עקרוני לא נראה לפחות שהוא נוצר כתוצאה מנסיבות כלשהן, שנולדו פתאום. באופן עקרוני זה המצב היה גם, אני מניח, בימי משה רבנו. זה לא שנוצרו איזשהו בית דין רע, אוקיי, צריך לעשות משהו, אין ברירה. אלא בית דין בעצם עשה פה איזשהו שינוי הלכתי מאוד משמעותי, ביטל מצוות עשה דאורייתא, כשהנסיבות הן לא חדשות, הוא בסך הכל מצא איזושהי בעיה הלכתית, אבל הבעיה הזאת הייתה קיימת תמיד. למה לפני הם לא עשו את זה? אם לא עשו, אבל זה היה עוד עניין משה רבינו, אני לא יודע. אבל יש פה, במובן הזה יש פה איזשהו שינוי שהוא מאוד דרמטי מצד אחד, ומצד שני הוא קבוע. אף אחד לא יעלה בדעתו היום להחזיר את התקיעה בראש השנה שחל בשבת. דבר לשיטת הבבלי שזה בגלל חשש שמא יעביר דל אדמות ברשות הרבים, כי לפי ירושלמי זה בעיקר הדין, שבראש שנה שחל בשבת לא תוקעים. אבל לפי הבבלי, וככה בדרך כלל מבינים להלכה, זה גזירת רבנן, שמא יעביר דל אדמות ברשות הרבים.
מי צריך כדי לבטל את זה?
מה?
מי צריך כדי לבטל את
זה? זה מה שאני אומר, לא צריך אף אחד. כלום. אין שום מגבלה. היום יכול בית דין להגיד, אוקיי, נראה לנו שהיום אין כבר את החשש הזה,
שילך ויעביר לנו את ההודעות ברשות הרבים, ולכן זה בטל. לא, יותר מזה, אם כל בית דין יכול להקפיא הלכה דאורייתא, אז להקשיר הקפאה, ודאי שכן, הרי אנחנו בסך הכל מחזירים את הדין למקום שאנחנו אמורים לעשות. זה הדין דאורייתא, זה מה שהתורה רוצה שנעשה. חכמים ראו איזושהי בעיה, ובסדר, יש להם סמכות, הם החליטו שהם מקפיאים. אבל בשביל להפשיר את ההקפאה ולהחזיר את הדין, הרי זה לקיים הלכה דאורייתא.
איך מפשירים הקפאה? הבן יצא
לי לשבת ולהחליט? איך קיבלו את ההקפאה הזאת? לא יודע.
צריך
להיות איזשהו קונצנזוס בין חכמי הדור הרלוונטי שאומר שאין, היום זה לא רלוונטי.
זה נשמע הגיוני שבגלל חשש כזה קטן אתה מקפיא, עושה הקפאה. מילא אם זה היה פה איזה ביקוח נפש או איזה משהו שהדור פרוץ קטורת. זה נשמע כאילו משהו...
איזשהו חשש לי, איסור דאורייתא, איסור מלאכה בשבת, איסור
תפילה. מתי זה קרה?
מה?
מתי זה
היה? במשנה זה כבר נמצא.
אה,
איפה זה התחיל? לכן אני אומר, זה ההערה השלישית שלי עמדה להיות. השינוי ההוא נעשה כנראה בתקופה. נעשה בתקופה שכבר היו, שעוד הייתה סנהדרין. רבן יוחנן בן זכאי היה בתקופת החורבן, אוקיי? שם אנחנו מדברים על משהו שהיה עוד בזמן, המשנה אומרת שבמקדש תוקעים ובמדינה לא. אני מדבר בתקופת המקדש. תקופת המקדש זה עוד סנהדרין קיימת עוד בירושלים אפילו, עוד לפני הגלות לאושה וליבנה וכו'. כך שבמובן הזה, נגיד, שאלות הסמכות לא היו להם. לא הייתה בעיית סמכות עקרונית. אני מדבר על הקפאה שיכול כל בית דין וכל דור לעשות. שם במובן הזה זה לא היה, אבל מצד שני מה שעשו שם זה בסך הכל זה הקפאה. כשרחמים עוקרים דבר מן התורה בשב ואל תעשה, בדיוק היום שאלו אותי, שלחתי לך העתק. שאל אותי מישהו שחכמים שעוקרים דבר מן התורה בשב ואל תעשה, איך הם יכולים לעשות דבר כזה? יש ראשונים שמדברים אפילו על קום עשה. אבל הגמרא אומרת שהם יכולים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה, כשהתקיעה בראש שלנו שקרה בשבת, זו דוגמה טובה לעניין הזה. שם מכוח איזה סמכות הם עושים את זה, אין לזה מקור, אני לפחות לא מכיר.
חייב דרבנו גרשום גם כנכנס
ב... חייב דרבנו גרשום הוא יותר קל, כי רבנו גרשום לא ביטל מצוות עשה, הוא הוסיף איסור. נגיד לשאת אישה שנייה או לפתוח מכתב. רב חיים פלאג'י יש לו תשובה ששם הוא מסביר שחרם דרבנו גרשום בכלל אפילו לא הוסיף איסור. כל מה שהוא עשה בעצם היה אסור גם קודם באיסורי תורה. הוא טוען שלפתוח מכתב זה איסור תורה. של גניבת דעת. ולעשה את השנייה לא. גניבת דעת, תוך מכתב, לא כל מה שהוא עשה, נכון, חלק מה שהוא עשה. אבל הוא עיגן את זה בחרם כי הוא כנראה ראה שהשעה הייתה צריכה. הוא אפילו את האיסור אולי לא חידש. יש מקומות שכן, אבל בכל מקרה הוא לא מנע מאיתנו לקיים מצווה דאורייתא, הוא אמר לנו לעבור עליו דאורייתא.
יש איזה דוגמאות להקפאה לכולה כאילו, באמת שבהם באו ואמרו את זה?
שקיעה בראש שנה שחל בשנה.
לא, חוץ מזה. לאורך ההיסטוריה.
לולב, מגילה, כולם. מה עצמה אומרת? הוא הדין ללולב, הוא הדין למגילה. הוא בשופר.
מה עם פרוסבול?
אין חשש שמה אברם דאדם על בשעות הרבים. פרוסבול, זאת שאלה גדולה. תוספות דגיטין, מדף למדבר, תוספות טוען ש... שפרוסבול זה שימוש במכניזם שכבר היה קיים, של מסירת חובותיו לביידים. אבל זה לא, פשט הגמרא זה לא ככה. פשט הגמרא פרוסבול זה תקנת הרבנן. כן, יש דוגמאות לדברים האלה. אבל כמו שאני אומר, כשעושים את זה בתקופת המשנה, זה גם סנהדרין עשתה את זה. כמעט שיש לה סמכות לשנות, אז קשה לבקר אותה על זה שהיא משתמשת בסמכות להקפיא מעבר למה שאני הייתי עושה, כי אתה גם יכולה לשנות. אבל אני מדבר על בית דין של היום, או חכמים פוסקים של היום. גם הם יכולים באופן עקרוני לעשות את זה. ברמב"ם אין שום מגבלה על העניין הזה. בניגוד להלכות של השינוי, ששם הוא מדבר מי יכול ומי לא יכול לעשות את השינוי, בהלכה של ההקפאה לא מוזכר כלום. אין שום מגבלה.
לאיזה מסגרת אתה מכניס את מה שסיפרת לנו על העניין של זאת שלא רוצים להכיר אותה מההגינות בגלל שהבעל כבח או משהו כזה, אז הכניסו את העניין של תנאי, שהתנאי לנישואים היה שיוכל לחיות איתו, ואם לא, אז כאילו הקידושים בטלים.
כן, עשו שם את זה, וזיכוי גט, היה שם הסיפור מסובך. לא, שם זה פסיק, זה שם
נשימה. זה כאילו,
זה שימוש במכניזם הלכתי, שלטענתם קיים, זה ויכוח גדול, האם זיכוי גט זה משהו שאפשר. אני חושב שזה מכניזם בעייתי, אני לא חושב שהוא קיים באמת. אבל ככה הם טענו שם בבית הדין בצפת. אוקיי, אז זה בסך הכל אני חושב המפה בגדול של שינויים בהלכה, אבל אני רוצה להוריד את זה לקרקע. אז מה שאני רוצה לעשות היום זה לדבר על שינויים בדאורייתא, ובפעם הבאה יש לנו עוד פגישה אחת לפני סוכות, בין יום כיפור לסוכות, ששם אני אדבר על שינויים בדרבנן. בסדר? כי שינויים בדאורייתא זה הלכה א' ברמב"ם, שינויים בדרבנן זה הלכה ב' ברמב"ם, ואני ארצה להראות איך העסק הזה מתבצע בפועל. טוב, אז מה שאני אקח בתור דוגמה את דברי המאירי על הגוי. התזה המאוד ידועה ומפורסמת של המאירי, כבר שדיברתי עליה בעבר פה, שטוען שהרבה מאוד הלכות דאורייתא וגם דרבנן כלפי גויים בטלות בזמנו. שזה הדוגמה הכי קיצונית שאני מכיר לשינוי של הלכות דאורייתא, ואני רוצה לחדד את הנקודה שלא מדובר על הקפאה, מדובר על שינוי. ומדובר על שינוי שהמאירי טוען לתורתו בלי שהוא יושב בבית דין, בלי שהיה קונצנזוס, לפחות ככל הידוע בזמנו, לא ידוע על אנשים שהסכימו איתו או לא הסכימו איתו, לא נראה שהיה איזשהו קונצנזוס שם, וכמובן מדובר על המאה ה-14. הרבה אחרי שכבר אין סנהדרין ואין בית דין הגדול ואין דבר. ובמובן הזה זו דוגמה קלאסית לשינוי בהלכה בתוך המגבלות שעליהן דיברנו. זאת אומרת, עובדה שאפשר לעשות שינויים גם בתוך המגבלות שדיברנו עליהן. אז פה אני רוצה קצת לפרט יותר את הדוגמה הזאת, ואני אשתמש בה כדי להמחיש יותר איך העסק הזה נעשה. בעצם הטענה הטיפוסית לשינוי בהלכה בעצם בנויה, אולי בסוף הפעם הקודמת שדיברתי על זה כבר, אני לא זוכר, טענה טיפוסית לשינוי בהלכה בעצם מדברת על שינוי נסיבות שמחייב שינוי נורמטיבי, שינוי הלכתי. זאת אומרת, הכשרת נשים לעדות נגיד, זאת דוגמה שדיברתי עליה, אז אומרים שנשים פעם לא היו משכילות או שלא היו, לא עסקו בעניינים כלכליים בשוק ובעולם העסקים, ולכן לא התמצאו כל כך בכל מיני דברים, לא משנה, ולכן פסלו אותם לעדות. היום נשים הן אחרות, הן השתנו, וכיוון שכך, אז הטענה היא שאולי צריך להכשיר נשים לעדות. אגב, אם אפשר, אז צריך. זאת אומרת, אני לא חושב שיש פה איזשהו עניין של אפשר, אבל איך זה אפשר, אז אין קשרות. זאת אומרת, זה לא עניין של... אולי גם על זה אני צריך לדבר פעם.
זה צריך לעשות לי.
מה? אתה
חושבת כדי להתיר?
אני לא חושב... עוד פעם, אתה מחזיר לי כבר לשאלת הסמכות. בוא נדבר כרגע רק על השיקולים. נגיד שיש סנהדרין, בסדר? אחרי זה אנחנו נדבר קצת על שאלת
הסמכות.
כן, אם יש סנהדרין הם פה, אז עושים ישיבה, כי יש מוסד. היום שאין סנהדרין, הבעיה היא שגם אם אני אחליט שצריכה להיות ישיבה, ישיבה של מי? אין מוסד שיכול לשבת. רק הסנהדרין זה די פשוט, שזה אמור להתקבל באיזושהי החלטה של ישיבת הסנהדרין. על העניין הזה, זה קל. מה קורה היום זה יותר מסובך? מה, חכמי הדור צריכים להתאסף ולשבת, או שמספיק שיש איזשהו קונצנזוס שנוצר ו... אז בכלל מה פתאום חכמי הדור שלנו יכולים לעשות את זה? לא מדובר על הקפאה, מדובר על שינוי. השינוי זה לא עוזר, וצריך, יש דרישות. איזה בית דין יכול לעשות שינוי? בסדר? אז לשאלת השינוי נגיע אחר כך. לשאלת הסמכות, סליחה. אז הדרישות, המוטיבציות או השיקולים לבצע שינויים בעצם בדרך כלל מתחילים משינויי נסיבות. זאת אומרת, המציאות השתנתה, וכיוון שכך התחושה היא שצריך לשנות את ההלכה. אז פה יש נקודה, אני חושב שעל זה דיברתי פעם הקודמת, לא זוכר כרגע עד איפה הספקתי להגיע, אבל אני אעשה את זה בקצרה כדי להשלים את התמונה. בעצם הטענה היא כן, אנשים של פעם היו לא משכילות, דבר בקצרה, לכן נפסלו לעדות, היום נשים משכילות, לכן צריך להכשיר אותם לעדות. הטיעון כפי שהוא, הוא טיעון בטל. הטיעון הזה. לא תקף לוגית. המסקנה שלו לא נובעת מההנחות. בגלל שהוא לוקה בקשר לנטורליסטי. זאת אומרת, ההנחות שלו הן הנחות עובדתיות, המסקנה שלו היא מסקנה הלכתית נורמטיבית. ההנחות העובדתיות הן שנשים פעם היו לא משכילות, לא מעורבות בחיי השוק, העסקים, ואנשים של היום כן, אלה שתי עובדות שקשה לחלוק עליהן. אני חושב שזה די, על זה תהיה הסכמה רחבה, על שתי העובדות האלה. אבל איך מעובדות אפשר לגזור הלכה? אבל יש קשר נטורליסטי שאומר שאתה לא יכול לגזור טענה לא עובדתית רק מתוך עובדות. טענה שיפוט אסתטי, שיפוט אתי, נורמה, משפטי, נורמה משפטית או נורמה מוסרית מתוך עובדות בלבד. אני לא יכול להגיד שהקיר הזה הוא לבן, לכן הקיר הזה הוא יפה.
להרוג קינה בשבת.
להרוג קינה בשבת, גם שם. גם שם צריך לדון. אולי תרסים אותי לזה עוד רגע, אני אגמור את הדיון כאן. נגיד שאני אומר שהקיר הזה הוא לבן ולכן הקיר הזה הוא יפה. זה טיעון בטל. צריך להניח שלבן הוא יפה. כדי להשלים את הטיעון, ברור שלזה מתכוונים כשאומרים את מה שאומרים. כשאני אומר הקיר הזה הוא לבן ולכן הוא יפה, אני פשוט לא מדייק באופן לוגי, אני לא שם את הכל על השולחן, אבל אני לא מתכוון לטיעון כמובן אחר. זה טיעון שאומר הקיר הזה הוא לבן, מה שלבן הוא יפה ולכן הקיר הזה הוא יפה. שזה טיעון תקף. אבל זו נקודה חשובה, כי הקיצור שאותו עשיתי החביא מאחוריו הנחה שהיא אקוטית לטיעון. ההנחה הלא עובדתית. זאת אומרת, יש פה הנחה עובדתית, הקיר הזה הוא לבן, כל אחד יכול להסתכל ולראות. אבל הטענה שמה של לבן...
מחברת עובדות ל...
כן, בדיוק. הטענה שמה של לבן הוא יפה, היא לא טענה פשוטה. זו טענה שבעצם מכילה איזשהו שיפוט אסתטי במקרה הזה. זאת אומרת, איזשהו שיפוט. על זה בהחלט ייתכן שלא כולם יסכימו איתי, בניגוד לעובדות. כל אחד שמסתכל יגיד לי שהקיר הזה הוא לבן. אבל לא בהכרח כל אחד יגיד שמה של לבן הוא יפה. ולכן, כשאנחנו מדלגים על ההנחה הנוספת הזאת, אנחנו הרבה פעמים עושים, או שעושים טעות, או שעושים את זה במזיד. אנחנו רוצים לשכנע מישהו, הרי לעובדות אתה מסכים, נכון? עושים מן שהמסקנה היא זאת וזאת. אתה לא שם על השולחן את זה שצריך פה עוד איזושהי הנחה שיכולה לעורר מחלוקת, או שצפוי אפילו שאתה עורר מחלוקת.
אבל האיסור לעדות של נשים, יש הנמקה עובדתית, לא?
לא. לא יכול להיות רק עובדתי.
לא,
עובדה היא ברקע. אני אסביר, עכשיו אני חוזר לפסילה של הנשים. כשאתה רוצה לטעון לטובת הכשר נשים לעדות, מה שאתה צריך להגיד זה טיעון כזה. צריך להגיד, נשים פעם היו לא משכילות. זה שם קוד לכל מה שאמרתי קוד. אנשים של היום כן משכילות. יש שתי הנחות עובדתיות שאני מניח שכולם יסכימו עליהן. זה לא מספיק. מה שאתה צריך עוד להוסיף, זה שהפסול לעדות הוא בגלל היותן לא משכילות. אבל ההנחה הזאת היא לא עובדה. זאת פרשנות, פרשנות הלכתית במקרה הזה. מי אמר שחז"ל פסלו אותם בגלל זה? בגמרא זה לא מופיע. בגמרא לא מופיע זה בגלל זה. בגמרא שעמדו שני האנשים אשר הם מראים לפני השם, אנשים ולא נשים. זהו. עכשיו תסביר, מה שתסביר, אני לא יודע, אם בכלל יש הסבר. אז אתה מציע פרשנות. בסדר גמור, פרשנות זה בסדר, מותר לעשות פרשנויות, אבל שים את זה על השולחן. למה? אז אני אומר עוד פעם, לפעמים זה נעשה בתום לב, לפעמים זה נעשה במזיד. כי ברור שכשאתה מתווכח על השאלה האם להכשיר נשים לעדות היום, הוויכוח הוא בנקודה הזאת. הוויכוח הוא לא בנקודה שנשים פעם לא היו משכילות, ולא בנקודה שנשים היום כן משכילות.
אלא מה הסיבה
להצליח? הוויכוח הוא בשאלה, האם הפסול נוגע למידת ההשכלה של הנשים, או שהוא משהו מהותי יותר, שלא ניתן לשינוי. אתה מתווכח על זה, אתה יכול להגיד שכן, אתה יכול להגיד שלא, אבל זאת נקודת הוויכוח. ולכן כשאתה לא שם את הדבר הזה על השולחן, יש לך אולי תקווה, זה נראה לך כאילו מובן, מי לא יסכים? מה, אתה לא מסכים שאנשים של היום הם לא אנשים של פעם? כן, אני מסכים, אז מה? זה עוד לא אומר שצריך להכשיר אותם לעדות.
אתה חייב למצוא סברה לפסילה, אתה לא יכול לבוא להגיד...
למה אני חייב? כתוב בגמרא שפסול ואני מחויב, מה שכתוב בגמרא. אם הייתי יודע את הסיבה, זה לא שאני מסתיר אותה. אם הייתי יודע את הסיבה, הייתי אומר לך אותה. יכול שאני לא יודע, אולי יש לי סיבה כזאת, סיבה אחרת, או שאני סתם לא יודע.
כל הזמן עוסקים בגמרא ובמשנה בפרשנויות של האיסורים והיתרים, ואומרים למה זה בא ולמה זה
לא. אז תעשה את הפרשנות ותציע את הפרשנות שלך ובוא נדון עליה, אין לי בעיה.
בסדר.
לא אמרתי שההליך של פרשנות הוא לא לגיטימי. מה שאמרתי, שתשים על השולחן שאתה עושה פה פרשנות.
אבל אם הפרשנות הזו תתקבל כסבירה, אז אפשר להגיד.
אז הטיעון הוא תקף לגמרי, נכון? אז הטיעון הוא תקף. רק אני אומר שאתה צריך, כשאתה מעלה את הטיעון הזה, אתה צריך לשים את זה על השולחן. זאת אומרת שיש פה עוד הנחה שהיא תמיד חייבת להופיע, שימו לב, זה תמיד. ובדרך כלל לא תמצאו אותה. ובדרך כלל לא תמצאו. ובדרך כלל אתם, אנשים מסתכלים עליכם כאילו, אתם חשוכים, אתם עוצמים עיניים, אתם לא נורמליים, אתם לא מבינים שהנשים של היום זה לא הנשים של פעם. כן, אני כן מבין. הלאה. מי אמר שזאת הסיבה שבגלליים היו פסולות או שעכשיו אפשר להכשיר אותה? אתה מציע פרשנות, אוקיי? בוא נבדוק את זה. נבדוק את הפרשנות, אולי אפשר לבדוק את הסוגיות, אפשר לבדוק בראשונים, באחרונים, לראות איך למדו, למה אנשים נפסלו, למה אנשים לא נפסלו. יש איזה רמזים כאלה ואחרים, קשה להוציא מפה תשובה ברורה מהסוגיות, אבל בסדר, אפשר להתחיל לבדוק את זה. אני אומר שאני, עוד פעם, אני לא פוסל את טיעון, את הטיעון, את טיעון השינוי. אני רק אומר שכשרוצים לדון, צריך להציג אותו במלואו. בעצם טיעון של שינוי צריך להיות בנוי תורה של הנחות עובדתיות, עקרונות גשר, זאת עקרונות שקושרים את העובדות עם הנורמה, שיפוט אסתטי, שיפוט אתי, הלכתי, משפטי, מה שלא יהיה, ומסקנה, שהמסקנה היא בדרך כלל נורמה, זאת אומרת, הצעה של נורמה חדשה או משהו כזה. בסדר? אז יש לנו טיעון שלם, עכשיו אפשר להתחיל לדון. עכשיו על טיעון, טיעון אפשר לבקר כמובן בכמה צורות, בהנחה שהטיעון הלוגי הוא תקף. אחרי שהשלמנו את כל ההנחות, אז הטיעון הוא תקף. עדיין, כשהטיעון הוא תקף, זה עוד לא אומר שחייבים לקבל את המסקנה. כי צריך לבדוק אם אני מסכים להנחות שלו. צריך לבדוק האם התוצאה היא באמת מה שמציג הטיעון אומר שהיא. לא תמיד אתה שם לב שהטיעון לא באמת מוביל לאיפה שאתה רוצה שהוא יוביל. יש, עכשיו בדיוק כתבתי איזשהו קטע הזה, לכן לחדתי על הראייה האונתולוגית של קיומו של אלוקים. אז האנסל, כאילו המצרי, קנטרברי, אז הוא הציג איזשהו טיעון שמוכיח את קיומו של אלוקים. הטיעון הזה, בוא נניח שהטיעון הזה הוא תקף. אחרי שמשלימים את כל ההנחות שלא תמיד כולן מופיעות שם, הטיעון הזה הוא תקף. זאת אומרת, לא אומר שאני חייב לקבל את מסקנתו. כי אם אני מבקר את ההנחות שלו, אז אני כבר לא חייב לקבל את המסקנה. אם אני, הטיעון הוא לא תקף, שוב, אז אם אני קיבל את ההנחות, לא יכול לקבל את המסקנה. אפילו עם ההנחות אני מסכים, וגם הטיעון הוא תקף, צריך לבדוק טוב טוב. האם התוצאה שלו היא מה שאנצלם חושב? וגם על זה היו אורים. זאת אומרת, הטיעון שלך הוא תקף, אני מסכים גם להנחות. אבל מה שהוכחת, זה לא מה שאתה אומר שהוכחת. שים לב טוב מה באמת המסקנה של הטיעון. והיא לא זאת מה שאתה אומר. לפעמים גם יש את זה. אז לכן טיעון לוגי נשמע נורא מוחץ ונורא חזק, אבל גם הוא לא סוף הדרך, זה רק התחלה. כשאתה רוצה להציג טיעון כמו שצריך, תציג אותו כמו שצריך. ועכשיו נתחיל לדון, זה התחלת הדיון, זה לא סוף הדיון. עכשיו נציג טיעון לוגי.
נעשה כבר טיעון בדבר כזה? לגבי עדות אנשים למשל?
אני לא מכיר. לא מכיר מישהו שעשה משהו סיסטמטי כזה, אני חשבתי פה מזמן לעשות משהו כזה. יש לי כמה כיוונים, קשה קצת להוציא, הבעיה היא עקרון הגשר. זאת הבעיה, איך אתה יכול להראות שבאמת פסול אנשים נבע מהעובדה שהן לא היו משכילות, או לא משנה, מה שהיו אנשים פעם והיום לא.
זה הבעיה של
סמכות. מה? שאלת הסמכות זאת עוד שאלה. אבל קודם כל אני רוצה להבין מה, האם יש הצדקה לשינוי אתמול, נגיד שיש סנהדרין. אמרתי ששאלת הסמכות אני אגיע בהמשך, אולי אני אגיד כבר עכשיו, כי אמרתי את זה כבר גם בפעמים הקודמות. מאוד חשוב לדון בהצדקה של השינוי, גם אם אין לי סמכות. למה? כי בהנחה שהשינוי הזה, ההלכה הקדומה גם מביאה נזק, כמו במקרה של אנשים, אז אני יכול לעשות את זה במנגנון של ההקפאה. נכון. אם אני משוכנע שהדבר הזה הוא נכון, אז נכון שיש לי בעיה פורמלית של סמכות, אבל אני יודע שזה נכון. אז מה? אז אני אשתמש במנגנון ההקפאה. עכשיו, ברור שאני לא יכול להשתמש במנגנון ההקפאה על משהו שסתם אני יודע שהוא נכון. אין, על זה אתה לא משתמש בהקפאה, כי זה המשמעות, אתה צריך להיות סנהדרין בשביל לשנות את הדין. אתה לא יכול לחלוק על הסנהדרין הקודמת אם אתה עצמך לא סנהדרין. מה שאני כן יכול זה שאם ההלכה הקדומה, כפי שהייתה מקובלת, מביאה נזק, אז העובדה שזה גם נכון תחזק עוד יותר את היכולת שלי ואת ההצדקה שלי להשתמש במנגנון של הקפאה. זאת אומרת, אני לא משנה את ההלכה, אני קובע בינתיים אני מקפיא את פסול אנשים לעדות. כל החכמי הדור הבא יחליטו אחרי זה על הדור הבא, מה? זה זמני.
אבל
השני
של
המילה
לא היה צריך
אפילו
הקפאה. הוא פשוט אמר שזה פרשנות של מה
שחזר התכוונו. רגע, אני עוד לא הגעתי למילה. נגיע למילה, ואז נהיה, אני רק אומר פה לגבי עדות נשים. אני רק אומר שאפילו אם, אפילו נגיד שאני אגיע למסקנה שאין לי סמכות, מאוד חשוב לעשות את, את הדיון בשינוי של עצמו. זה לא נכון, הרבה פעמים אנשים משתמשים בהיעדר סמכות כדי להימנע מהדיון בשינוי.
למעשה בדין היום, לא מקיים את זה בעצם, ביום בדין היה לקבל נשים לעדות, לא? כדי להוכיח, כדי להוכיח שאישה עגונה לא יקבל נשים לעדות?
לא, זה בדין הגמרא.
אה, שכן,
שכן. ברור, עד אחד נאמן באיסורים, אז גם אישה נאמן. אפילו אימא שלה, אפילו קרובה שלה, אישה, קרובה, מה שאתה רוצה.
בדיני
נזיקים זה דיני ממונות, שוב פעם, בדיני ממונות יותר קל. בדיני ממונות אפשר להפקיר ממון. ואז יכולה, לפחות בנסיבות מסוימות, הציבור יכול להחליט שבדיני ממונות הוא מקבל על עצמו, יש כאילו עליי, הוא מקבל על עצמו עדות של דין פסולים. הבעיה היא בדין פלילי, או במקומות שבהם, כן, אתה בא אישה להעיד על רצח. או להעיד על חילול שבת.
כרגע זה לא מפריע במצב
הנוכחי. לא, בסדר. אני מסכים, אבל אני אומר, ברמה העקרונית...
אין עניין להשתמש בהקפאה.
אין עניין להשתמש בהקפאה כי זה לא מפריע, אבל אם זה היה מפריע, זה היה מנגנון ההקפאה. אם היה לנו את האפשרות עכשיו, היינו מקבלים את הסמכות לנהל את כל ענייני המדינה. לא היו כאלה שמוציאים לנו את ההרמונים מהאש. מה היינו עושים? אנחנו לא יכולים לדון דיני נפשות, לא יכולים לדון שום דבר במישור הפלילי. אנחנו נדון בממונות וגם זה רק בדבר ששכיח ויש בו פסיידה, שזה גם כן לא כל הדברים, וזהו, ופחות או יותר. מה נעשה?
אין לכל הסדר דין התורני הוא עקום כאילו מבחינה פרקטית, כי ההתראה שצריך וכל הדרישות והחקירות זה דברים לא...
נכון, אבל זה דיברנו על משפט המלך, שזה עובר בסופו של דבר לענישה שלו מן הדין גם בבית דין.
משפט המלך יכול להיות שמש להיסטוריה של נשים?
נכון, כן.
אני אומר,
ההקפאה למעשה מלך,
במקרה הזה
לעניין
צריך
לשום
דבר. משפט המלך
צריך
רק כשצריך
יותר. לא, מה זאת אומרת? משפט המלך, אבל לא יקבל עדות נשים בדין שיושב בו בית דין. יושב בית דין על לדון מחלל שבת. אז משפט המלך לא יאלץ את הבית דין לקבל נשים לעדות. זה דין שנעשה במסגרת המשפט ההלכתי. משפט המלך, כשהוא ידון את האישה הזאת על זה שהיא רצחה, נגיד, למשל, ברצח, אז אולי כן, הוא מקבל עדות, לא אישה, גבר, לא משנה, הוא מקבל עדות של אישה ויהרוג אותה, ויהרוג את הרוצח, אתה לא יכול לעשות, זה ברור. אז הטענה שבעצם שינוי, הדיון בשינוי, חשוב לעשות אותו, גם אם בסוף נגיע למסקנה שאין לנו סמכות. לכן זו נקודה חשובה, כי הרבה פעמים עוצרים את הדיון הזה בעודו בעיבו, וכל אחד לא משנה, אין לנו סמכות מי אנחנו שנדון, ולכן זה לא... זה לא רלוונטי. עכשיו, אני רוצה להסתכל על אותו דבר מזווית אחרת. אני אביא איזה משל לעניין הזה ששמעתי מחבר, לא דתי דווקא, דיברנו פעם על כל מיני עניינים מהסוג הזה, והוא אמר, הוא הביא לי למשל הבא. אני חושב שכבר שומעתם אותו ממני, שמואל אני לא שמע ברענן על הרבילדיה. הופתעתי לשאול ממך שלא שמעת את זה פה, כי אני הייתי בטוח שאמרתי את זה מלא פעמים כבר.
זה כמו שלי לא משהו.
נכון, יודע. בכל אופן, אז הקבוצה של אנשים הולכים עם בגדי ים במדבר. וכמו מזה דורות, גם אבותיהם הלכו ככה, וזה מסורת בידם ללכת עם בגדי ים. באיזשהו שלב מגיעים כבר לאזור קר. מדבר מתחיל להיגמר להם, עברו 40 שנה, הגיעו לארץ משה. מה עושים? אז פה תקום קבוצה אחת מבין האנשים האלה, חברים, עד עכשיו היה בסדר, מעכשיו קר לי, אני מבריש דובון. אז כן, אדם קמים השמרנים, כן, אלה שמחויבים למסורת, מה זאת אומרת, למסורת אבותינו ללכת עם בגדיה. נכון, אבל קר לנו. אז מי משני אלה שמרן ומי משני אלה חדשן? אז פה אני חושב התשובה היא פשוטה. פה אלה שלובשים דובונים והם חדשנים, ואלה שרוצים להמשיך ללכת עם בגד ים הם השמרנים. אבל התמונה הזאת לא כל כך פשוטה. כי יכולים לבוא חלק מאותם אלה שרוצים להחליף לדובון ולענות תשובה אחרת למה הם מחליפים, למה הם רוצים להחליף. לא בגלל, לא רק בגלל שקר, אלא להגיד שאבותינו לא אמרו לנו ללכת עם בגדי ים. אמרו לנו ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. המזג האוויר היה חם. אז הבגד שמתאים למזג האוויר בזמנם היה בגד ים. אבל היום שקר, אז ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר פירושו ללבוש דובון. עכשיו, כשאנשים יטענו את הטענה הזאת, וכנגדם יגידו, מה פתאום, אנחנו צריכים להמשיך ללכת עם בגדי ים כמסורת אבותינו. זה לא מתהפך, אבל זה משתנה. זאת אומרת, השאלה מי פה השמרן ומי פה החדשן, מי פה הרפורמי. כן? זה לא ברור. בפשטות שניהם שמרנים. השאלה, הוויכוח הוא על מה שומרים. זאת אומרת, אם אנחנו שומרים, העיקרון שעליו אנחנו שומרים, זה יש ללכת עם בגד ים, בכל מצב, זה טענת השמרנים, או העיקרון שעליו אנחנו שומרים, ושוב, שומרים בדבות, אנחנו שמרנים גדולים. צריך ללכת עם בגד שמתאים במזג האוויר.
אבל עצם העובדה שהם מוכנים לתת פרשנות לסיפור של הבגד ים...
כל זה פרשנות.
מה?
כל זה פרשנות.
לא, אבל לבוא ולומר שזאת הייתה הכוונה בבגדי הים, זה כבר החדשנות.
למה זה חדשנות?
מפני ש...
זה שאתה אומר שזאת לא...
שנים שנים הם הולכים עם הבגדי ים, ולא על
תשובה...
למה בעצם?
לא צריך, כי היה חם.
בסדר.
מי שאומר ש... זה נקודה חשובה. מי שאומר שצריך להמשיך ללכת עם בגדי ים, גם הוא נותן פרשנות. כי הרי אם אני צודק שהעיקרון הוא ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, אז אתה עבריין. כשאתה ממשיך ללכת עם בגד ים למרות שקר, אתה עבריין אם אני צודק, נכון? אז אתה טוען שהפרשנות שלי לא נכונה, אלא כנראה יש פרשנות אחרת. אתה לא מציע אותה, לא משנה, אבל... אז בעצם במובלע אתה גם מניח איזושהי פרשנות. כל החלטה מניחה איזושהי פרשנות. זה אחד הכשלים הגדולים בדיונים האלה על שינויים בהלכה. יש כאלה שאומרים, אתה מציע פרשנות, חובת הראיה היא עליך. אתה לא מציע פרשנות. זה שאתה אומר שלא צריך לשנות, מחביא מאחוריו פרשנות, להפך. אני מציע פרשנות הגיונית. אתה טוען שאולי יש פרשנות אחרת ובכלל לא מציע אותה. אז מה? זה יותר הגיוני. אין החלטה בלי פרשנות. אתה לא יכול לפרש כלל בלי שיש לך פרשנות. זה פעם על ויטגנשטיין, אני חושב. ויטגנשטיין יש לו איזה קטע בחקירות פילוסופיות שהוא מדבר על following the rule, ויטגנשטיין המאוחר. following the rule. אז הוא אומר, כן, השלמות האלה של הפסיכומטרי, 1, 2, 3, 4, 5, 3 נקודות. מה הבא? 6, נכון? אני חושב, מה פתאום? מינוס 17 ושליש.
או
פאי.
כן,
אי פלוס 1. מה שאתם רוצים, בקיצור, מספרים. למה? כי אפשר להתאים תמיד פונקציה שבין שווה 1 תיתן 1, בין שווה 2 תיתן 2, 3, 4, 5 ומינוס פאי. אין שום בעיה, אני יכול לבנות פונקציות כאלה. זה לא בעיה לבנות פונקציות כאלה. אז מי אמר שהתשובה הנכונה היא 6? זה שאלה פרשנית. ונותנים לך אלה שהן דוגמאות, בשביל להמשיך את הדוגמה, זה איכשהו נראה לך ממובן מאליו. זה לא מובן מאליו, אתה מניח כלל. הרבה פעמים אתה לא יודע אפילו לכתוב לי את הפונקציה הזאת בצורה מפורשת. אבל אתה אומר, הנה, יש דוגמה יפה שראיתי פעם אצל קופל, אני חושב. שתיים, שלוש, חמש, זאת אומרת, שלוש, חמש, שבע, שלוש נקודות.
ראשוניים.
לא חייב להיות תשע, נכון? תשע זה אי זוגיים. אבל אחד יותר זה ראשוניים. אז מי צודק? אף אחד לא צודק, זה שאלה של פרשנות. זאת אומרת, מאחורי כשאתה רוצה להמשיך איזושהי סדרה, כמו ללכת עם בגד ים, זה בסך הכל אותו רעיון. כשאתה ממשיך איזושהי סדרה, גם אם אתה ממשיך אותה באופן שנראה לך טבעי, עשית פרשנות. אולי לא היית מודע לזה, אבל תמיד עשית פרשנות. ולפעמים אתה אולי לא מודע לפרשנות ולא יודע מהו הכלל הפרשני שעל פיו פעלת. אבל אתה בעצם פעלת על פי כלל פרשני. בהנחה שמאחורי הטענה שצריך ללכת עם בגד ים ישב איזשהו רציונל, אם אתה אומר לא ישב שום רציונל, צריך לשמור על זה איזיז, גם זאת פרשנות דרך אגב, זאת גם הפרשנות. אבל אני אומר, בהנחה שכן יש איזשהו רציונל מאחורי זה, אז אם הרציונל הזה לא מתקיים עכשיו, אם תמשיך ללכת עם בגד ים אתה עבריין. כי אם האמת היא שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, אז מי שימשיך ללכת עם בגד ים כשקר הוא עבריין. באיזו רשות הוא עושה את זה? כי הוא מניח איזשהו סוג של פרשנות. בסדר? אז גם הוא מניח פרשנות וגם אני מניח פרשנות. אבל נכון שזה איזשהו, נקרא לזה סוג של התעממות. אבל בסופו של דבר, יש איזושהי תחושה טבעית, מה נחשב ההמשך הטבעי, ומה זה טריק, מה זה משהו שדורש איזושהי פרשנות. ויטגנשטיין עושה מזה צימס, כן? הוא בעצם טוען שכל הכללים שלנו בעצם בנויים בצורה כזאת, שזה האופן הטבעי שבו אנחנו ממשיכים, ואין שום טעם לנמך ולהצדיק את זה, זה פשוט ככה. בסדר, שאלך להבין אותו, לא משנה. בכל אופן, הטענה ששני, בוויכוח השני שציירתי, בין אלה שרוצים להחליף לדובון כי הם מפרשים אחרת את הכלל שקיבלנו מאבותינו, לבין אלה שרוצים להמשיך עם בגד ים, זה ויכוח בין שתי כתות שמרניות. שתיהם שמרנים. רק יש אחד שמרן, נקרא לו שמרן פשטי, ואחד שמרן מדרשי. שמרן פשטי, אוקיי, כדי שנוכל להתייחס. שמרן פשטי ושמרן שלוקח את הפשט, הולכו עם בגד ים, אני ממשיך עם בגד ים. לא עושה מדרשים, אני לא מפרש, אני קורא איזה מדרש, לא משנה, איזשהו סוג של פרשנות למה שלכלל שקיבלנו. השמרן המדרשי גם הוא שמרן, אבל על מה הוא שומר? הוא שומר על הכלל אחרי שהוא עבר מדרש כלשהו, זאת אומרת, הוא עושה לו פרשנות. ועכשיו הוא שומר באמת ובתמיד, כי הוא באמת חושב שאבותיו זה מה שהם עשו. וזה מה שהם דרשו ממנו. עוד פעם, אני לא מזלזל ולא טוען, יש לנו איזו נטייה מן ראש כלילי כזה. זאת אומרת, הגעת בסוף, משום מה הגעת בסוף לזה שהולכים עם דובון כשקר. שזה מאוד נוח, נכון? אז הפרשנות הזאת נראית לנו מוטה. זאת אומרת, בעצם הם יותר ישרים, הם מוכנים לשלם מחירים, הם הולכים עם בגד ים למרות שקר. אתה עושה את מה שנוח. עזבו כרגע את הראש הפלילי. ברמה הלוגית שניהם יכולים להיות צודקים, זה שאלה של מי צודק ברמה הפרשנית הנכונה. זה האינסטינקט כן, של too good to be kosher, מה שנקרא. זאת אומרת שאם זה נוח זה לא יכול להיות נכון. זאת אומרת, לא, אני לא מסכים לזה. זאת אומרת, משהו שהוא נוח יכול להיות נכון. אני מסכים שצריך להתייחס בזהירות לפרשנויות שמניבות תוצאה נוחה. שים לב טוב אם אתה עושה את זה ביושר, או שאתה בעצם משעבד את הפרשנות שלך למה שאתה רוצה. אני מסכים, אבל אחרי שעשיתי את הבדיקות שאני מצאתי לנכון לעשות, בסופו של דבר יש פה שתי פרשנויות, וצריך להחליט מי מהן צודקת.
בוויכוח בין שני השמרנים האלה, זאת התזה, מי בעצם יהיה ליברל? מה יגיד הליברל פה?
ליברל לא נמצא אצלי פה בזירה, ליברל זה תפיסת עולם, זה לא שאלה של שינוי, אני מדבר על יחס לשינויים. ליברל זה לא יחס לשינויים, בחברה ליברלית הליברל לא יעשה שום שינוי. הוא ירצה לשמר את המצב כמות שהוא. ליברליזם זה תיאור של מצב, אני מדבר על תהליך, לא על מצב. אבל איך אני משנה מצבים? אני יכול לשנות מליברליזם לאנטי-ליברליזם או להפך. המנגנון השינוי, השאלה אם אני שמרן ביחד לליברליזם שלי, או אני שמרן מדרשי ביחד לליברליזם שלי, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אוקיי? זה ציר אחר של דיון.
איך זה מתקשר לרגיעת קינה בשבת
משהו? מה?
איך זה מתקשר לרגיעת
קינה בשבת משהו? אני אגיע עוד רגע. אז הטענה בעצם זה שיש סוג של שמרנות שהוא מאוד דומה בהתנהלות החיצונית שלו לרפורמיות או לחדשנות, נקרא לזה ככה. למה? כי בסך הכל שניהם מחליפים לדובון, אבל מאוד תלוי בשאלה מה הנימוק שלך. כדי להחליט שאם אתה שמרן או לא, לא מספיק להסתכל מה אתה עושה. אתה צריך לראות גם למה אתה עושה את מה שאתה עושה. אם מה שאתה עושה מעוגן בפרשנות, או במדרש, מה שקראתי קודם, אז אתה שמרן. אתה שמרן מדרשי ולא שמרן פשטי. אם אתה עושה את זה בגלל שלא בא לך, כי קר לך, זה הכל. אז אתה כופר, אתה לא שמר פרטי, זה לא נושא, אתה לא מקבל את המערכת פשוט. זה משהו אחר. אז הכופר והשמרן המדרשי יכולים לעשות בדיוק אותו דבר, מבחינת הפנומנולוגיה, זה נראה דומה. אבל הנימוקים שלהם הם נימוקים אחרים. השמרן המדרשי מחויב למערכת, הוא עושה לפרשנות כי הוא כן רוצה להראות שהוא שומר את החוקים. הוא מחויב לחוקים, הכופר לא מחויב לחוקים. אגב, במקור, כל המשל הזה שימש אותי כדי לנסות ולהגדיר מי זה רפורמי. והטענה שלי הייתה שאף אחת משלוש הדמויות האלה הוא לא רפורמי. אותו אחד שאומר, אני ממשיך ללכת עם בגד ים, זה נקרא לו חרדי. בסדר? בחלוקה הסוציולוגית המקובלת. זה שאומר אני לובש דובון, זה הדתי המודרני. אוקיי? שאני מוכן להדגן את הערכים, לעשות להם פרשנות. אבל הוא עדיין מחויב לערכים, הוא יעשה פרשנות לסוגיות כשהוא אומר לנו, זאת אומרת שהוא הוא הולך עם ערכים חדשים. הוא לא יגיד, אוקיי, זה ערכים אחרים וגמר. מי שאומר, עם כל הכבוד לחז"ל, אבל זה לא מוסרי, ולכן אני לא שומע עליהם, אז הוא כופר. הוא לא עושה פרשנות לחז"ל, הוא לא מקבל את חז"ל או את התורה, לא משנה כרגע, לא משנה, לא יחזר לחז"ל או לתורה. פשוט לא מקבל את המערכת, הוא אומר, אני מבחינתי מה שלא מוסרי, אני לא עושה, אני מחויב למוסר, לא להלכה.
אם הוא אומר, אין לי ספק שחז"ל צו היום היו...
אז זה סוג של פרשנות יכול להיות, אתה צריך לבדוק, יכול להיות סוג של פרשנות פה, אבל אני מדבר כרגע על מי שאומר לא, זה לא...
אני לא חושב שהרפורמים אומרים לא, הרפורמים היו היום כאן, הם היו עושים אחר.
הרפורמים אומרים הרבה יותר מלא, אבל עוד רגע אני אדבר על זה. לכן אני אומר שזה בעיניי, נקרא לזה בשפה הסוציולוגית, זה כופר. הוא לא מקבל את המערכת פשוט. הוא לא צריך להציג הסברים לאיך הוא מסתדר עם חוקי המערכת. אז בינתיים הגדרנו את השמרן הפשטי, החרדי, כן? השמרן המדרשי זה הדתי המודרני, והכופר. איפה הרפורמי בכל העסק הזה? הרבה פעמים ממפים אותו על הכופר. זה מידה רבה של צדק. אבל נגיד רפורמי כדמות טיפוסית, לא הרפורמים... שאנחנו פוגשים, מי שאנחנו קוראים, אולי עוד הקדמה. כשאנחנו מדברים על מיון סוציולוגי, לא תצליחו בדרך כלל להעמיד אותו על מיון לוגי. זאת אומרת, אין סט של קריטריונים שמגדיר את מי שאנחנו קוראים לו סוציולוגית רפורמי. ולכן, כשאני עושה מיון בין רפורמי, שמרני, שמרן מדרשי, שמרן פשטי וכופר, זה מיון של טיעונים, לא של אנשים. אני ממיין טיעונים. אנשים, יש הרבה רפורמים שמשתמשים בטיעונים של שמרנות מדרשית, יש אורתודוקסים שמשתמשים בחוסר טיעונים של כופרים, ויש כל מיני, אנשים הם אנשים מסובכים. אי אפשר למיין אנשים, או קשה מאוד למיין אנשים, זה מיון סוציולוגי. אני מדבר על מיון של טיעונים, זאת אומרת כדי שיהיה, בואו, בדרך כלל יש כמובן זיקה, מי שמשתמש בטיעונים...
קורלציה לא
אחד, אבל קורלציה. יש קורלציה, יש קורלציה. אבל אני אומר, יותר נוח לדון בטיעונים, זה גם יותר נכון לעשות את זה. כי אם יבוא רפורמי ויעלה טיעון של שמרנות מדרשית, אז אני לא יכול לפסול אותו בזה שהוא רפורמי. אז מה אם הוא רפורמי? הוא הטיעון ענייני, תבדוק האם הטיעון הזה נכון, עובד או לא עובד. מה אכפת לי שהוא רפורמי? הרבה פעמים משתמשים בזה שני הכיוונים. זאת אומרת, צד אחד מערבבים את המיון המהותי עם המיון הסוציולוגי, ומצד שני משתמשים במיון הסוציולוגי כדי להכריע בשאלות המהותיות. זה רפורמי. סיפרתי לכם על היה מישהו בבני ברק שהתחלתי להתלבט לגבי התכלת החדשה. אז באמת משכך, אנשים ידידיי בבני ברק, אף אחד מהם לא שם תכלת, והם מקפידים על כל בדל שוונץ של חומרה עד הרבננית. ופה יש מצוות עשה דאורייתא. לפחות ספק, מגיש שלא השתכנעת לגמרי. בכלל לא בדקת אפילו. אבל אם היית בודק, נגיד שהיית בספק, עדיין, ספק דאורייתא. ואפילו עם השיטות שספק מצוות עשה לכולה, דיברנו על זה עכשיו פעם. מה משנה, ברור שזה משהו שהם היו מחמירים בו בהקשר אחר. שאלתי ככה את כמה ממכיריי שם, מה הפשר? אמרו, תבדוק אצל ההוא, הוא בדק עם הפוסקים גדולי הדור, הוא בדק. טוב, אז צלצלתי ליהודי, אני הכרתי אותו עוד מקודם, צלצלתי ליהודי, אמרתי לו, תגיד, מה קורה עם התכלת? למה... מה אומרים הרבנים, פוסקים, למה לא הולכים לתחלת? זה המצאה של מזרחניקים, הוא אומר. אז אמרתי, אוקיי, אני מסכים, זה המצאה של מזרחניקים, ולגופו של עניין, זוכניקים צודקים או לא צודקים, אז אני זה המצאה של זוכניקים. צודקים, וטיעונים. מה אתה אומר? זה כן התחילת או לא התחילת? מה זה משנה מי הגה את הרעיון הזה? השאלה היא מה אתה אומר על הרעיון?
מה עולה לך?
יש לנו המצאה של מזרוכניקים. זאת אומרת, המצאה זה גם קונוטציה שאין לזה גם שחר במובן המהותי, זה לא רק שיש לה מקור, אבל לא היה לו תשובות טובות, למה? ניסיתי לדלות ממנו, דורבתי אותו. אין, לא הייתה לו תשובה. לפני כמה זמן שלחו באתר, מישהו שלח איזה הרב שפרן, זה פוסק חשוב של סינגור נדמה לי, שהוא אמר פעם שלא הולכים לתחילת כי זה גדר בפני המחד שני. זאת אומרת, הוא אמר על השולחן שבעצם היה צריך ללכת עם התחילת. ולא עושים את זה בגלל שיקולים אחרים. אגב, לפי מה שאמרתי קודם, זה ממש הקפאה. ממש הקפאה. זאת אומרת, רצית דוגמה קודם, זו דוגמה קלאסית להקפאה. ולדעתי הרבה מאוד מהפוסקים, אלה שבכלל תערכו להיכנס לעניין, אני מניח שזה מיותם, אבל אלה שתערכו להיכנס לעניין, לא עושים את זה בגלל תהליך של הקפאה. זאת אומרת, שאני לא מסכים איתו במקרה הזה, אבל כמו שאמרתי קודם, זה שיקול לגיטימי לגמרי, שאני לא מסכים לו. זה שיקול לגיטימי לגמרי, אפשר לעשות את זה. אבל אחרי זה אחרי לא יספרו לי שאי אפשר לעשות שינויים. אתה מבטל מצוות עשה דאורייתא בשיקולים של נזקים כאלה ואחרים, אז אתה ממש עושה הקפאות. וזה כשאתה אומר לי שאין סמכות לבית דין של היום לקבוע יום השואה, או יום העצמאות, או יום הזיכרון, או כל דברים, זה אין לנו סמכות. ולא רק תתחלת, יש לנו סמכות. לקבוע יום אתה לא עובר על שום איסור, להפך. אפילו יש כאלה שיעגנו את זה כמו חנוכה ופורים, שיש מצווה להגיד הלל ביום שנעשה לכנס וכולי, שזה אתה אפילו יותר לעשות כלום, זה רק קיום של מצוות עשה דאורייתא. אבל אפילו אם נגיד שלא, אז עשית יום אחר, כמו פורים פרנקפורט, אני יודע מה הבעיה בזה, זה נמוכח, הטיעון הזה. אבל אחרי זה, לבוא ולהקפיא את מצוות עשה של תורה של תחלת, בגלל כל מיני שיקולים כאלה, זה כבר ממש משונה. אני אומר פעם, אני מסכים לטענה. יש מקום לטענה שחכמים שלו יכולים להקפיא הלכה משיקולים שלהם. אני לא מסכים לשיקול הזה, אבל זה השיקול שהם עושים. אבל זה היה מעניין באמת לראות את זה. היה ברור לי מראש שזה מה שעומד שם אחורה הדברים, אבל הוא עומד על השולחן, הוא אמר את זה. טוב, בכל אופן, אם נחזור לענייננו, אז אני ממשיך במיון הטיעונים שלי, רק כדי להשלים את התמונה. אז מי זה הרפורמי? הטיעון הרפורמי, לא האדם הרפורמי.
אגב, באמצע יש קונסרבטיבי.
כן, קונסרבטיבי לדעתי זה כמו שמרן מדרשי. דתי המודרני והקונסרבטיבי אין שום הבדל בכך, לדעתי. הבדל מהותי. דברים של מינונים, אתה יכול להסכים על זה, הרי בתוך הקבוצות האלה עצמן יכול להיות ויכוח. אתה מסכים למדרש כזה, אתה לא מסכים למדרש אחר, אבל ברמה העקרונית גם אתה עושה מדרשים. וזה זה אני מתכוון, זה לא חייב להיות שהם כולם חושבים אותו דבר. השינויים שבאמת עושים בהקשר ההלכתי בצורה שיטתית, אני לא מדבר על חפיפניקים שעושים כל מיני דברים, זה יש בכל הקבוצות. אני מדבר על האג'נדה המוצהרת, המובהקת, אתה יכול לראות שם על מכות הלכתיות לכל דבר בעניין, בתשובות של כנסת הרבנים שלהם או משהו כזה, כן, קראתי פעם, יש להם קבצי תשובות, יש להם קובץ של תשובות שקראתי אותו פעם. הולכים קצת רחוק, זאת אומרת, בוחרים גם דעות שמופיעות בגמרא, אפילו אם נגיד פוסקים שללו אותם או משהו כזה, אבל ברמה העקרונית זה בתחום הלגיטימי לגמרי. זאת אומרת, לא נוהגים לעשות את זה, אבל אפשר, יש דעה כזאת בגמרא, לא נפסק בגמרא אחרת, נפסק בפוסקים אחרת. עריף, הרמב״ם, בסדר, ומה? אנחנו פוסקים כמו רבי, ולא כמו אבא, או כמו, לא יודע, מירב יוסף ולא רבא. ואתם, כשקוראים את התשובות שלהם, התשובות הן בסך הכל, ברוב המקרים, תשובות הלכתיות, מותחים את גבולות המדרש, אבל הם עושים מדרש שבהחלט לגיטימי בעיניי.
הניאולוגים בבודפשט, הם גם עוד עלו אל הרבנים האורתודוקסים, שהמליצו להם על שוחקים, הם לא היו יכולים לקחת שוחקים.
כן, טוב, ניאולוגים הם כמעט אורתודוקסים לגמרי. הם לא, הם ימין על הקונסרבטיבי. בכל אופן, לכן קונסרבטיבים הם בכלל לא על המפה מבחינתי. זה אגב של השמרן המדרשי. אבל רפורמים, התחושה היא שבכל זאת זה משהו אחר. אבל זה לא אף אחד מהשלושה. אז זה סתם תרגיל בלוגיקה, תרגיל מעניין בלוגיקה. יש פה שלושה טיפוסים, לכאורה זה מכסה את כל המפה. מה עוד יכול להיות? יכול להיות אחד ששומר על הכלל כפי שהוא, יכול להיות אחד ששומר על הכלל על פי פרשנות, יכול להיות אחד שלא שומר על הכלל. מה עוד יכול להיות?
אבל מה הטיעון הרפורמי? כאילו הם אומרים שאתה יכול לפרש
את זה שאתה רוצה. זה מה שאני שואל. האם יש מקום לעוד סוג של טיעון? כי התחושה היא שיש עוד סוג של טיעון. שטיעונים רפורמיים זה משהו קצת שונה. הם לא עושים, אני אומר לך, זה לא שמרנות מדרשית. הם לא עושים, אם הם היו עושים טיעונים כמו הקונסרבטיבים או דתיים המודרניים וכו', זה לא היה רפורמי. יש להם גם טיעונים כאלה, ויש להם גם טיעונים אחרים. בסדר? יש אלה שהם טיעונים שאומרים, תראה, עם כל הכבוד לחז"ל, אבל זה לא מוסרי. מה זה?
למה
אני לא בחירה קלאסית?
מה?
למה אני לא בחירה קלאסית? אני טוען שלא. אני אגיד לך למה.
לא, אבל זה אומר פשוט שיש שיקולים שהם יותר גדולים מהשיקולים האלה.
זה עכשיו זאת הנקודה. זאת אומרת, יש, וזה עוד לקח שחשיבה של שחור לבן מטעה אותנו הרבה פעמים. אני אמרתי שיש שלוש אפשרויות ואני לא רואה רביעית. אני לא רואה רביעית כי היה ברור לי שאו שתהיית לחוקים או שתהיית לחוקים. מה עוד יכול להיות? חוקים בפרשנות, לא משנה, אבל עוד תמצא, לא נכון, יכול שאני מציית לחוקים עד רמה מסוימת. יש רמות שונות של מחויבות לחוקים. עכשיו, הרפורמי, נדמה שזה התיאור האמיתי של, של דמות הרפורמי, של הטיעון הרפורמי. הוא כן מחויב במסורת, באופן כללי. אלא מה? לא בכל מחיר. אז מבחינת האורתודוקס, עוד פעם, ומחוץ לגדר, יגידו שהוא כופר, אבל נכון, הוא באמת כופר בתפיסה האורתודוקסית המקובלת. אבל זה לא אתאיסט, זאת אומרת, זה לא מישהו שהוא לא מעניין אותו. הוא אומר, תשמע, הייתי נורא רוצה ללכת עם בגד ים. אבל המחיר הזה של לסבול מהקור ברמה כזאת, למשל, נגיד, זה כללי מוסר, וכשר, לא משנה, שם זה רק עניין של אינוחות פיזית. אבל המחיר הזה של לסבול מהקור, הוא לא מחיר שאני מוכן לשלם אותו בשביל השמירה על הכללים, אבל זה לא שאני מזלזל בשמירה על הכללים, אני גם רואה בהם ערך. רק לא, ערך מוחלט. זה אני חושב הדמות של הרפורמי. Okay? לענייננו, מבחינת שיקולי השינוי, כמובן, שתי הדמויות האחרונות לא חשובות, אבל רק בשביל לצייר את המפה, נדמה לי שזאת המפה המלאה, בסך הכל. וכמובן שהגבולות לא חדים, וכמו שאמרתי קודם, אבל זאת פחות או יותר המפה המלאה, ואולי כבר עוד מילה אחת על סוציולוגיה, אם כבר הזכרתי אותה, אין באמת שמרה המשתי, כמובן, זה אתוס שלא היה ולא נברא מעולם. את החרדים, אין דבר כזה שמרה המשתי. אין חיה כזה. זאת אומרת, החרדים באופן כללי, החרדי הטיפוסי, בנה לעצמו איזשהו אתוס שהוא שמרן פשטי, לא מיני ולא מקצתי. ברור שהוא עושה כל הזמן פרשנויות להלכה ושומר על ההלכה לפי פרשנותו. סיפרתי לכם על דוד שלי שאמר שבאי ורובה למדו ביידיש. יראה, הם ידעו ללמוד. זה חסיד בן. אז הוא יודע שלא, אבל הוא חי בתודעה שכן, אמיתית. הוא לא באמת חושב שהבית הרבה למדו ביידיש, אבל אני אומר, זה מייצג את האתוס שלו, זה שאנחנו נראים כמו משה רבנו. משה רבנו הלך עם שפיים
משה רבנו. רק הסתכלתי, שהיה ראש ישיבת יוסף במשך 40 שנה האחרונות של חייו, הוא זמן למועצת גדולי התורה, לפני שהיה דגל התורה וכו'. זה היה הכל בשליטה של אגודת ישראל. מדברים שם יידיש, והוא לא יודע יידיש, ובכל אופן הוא קליבר ברמה שלהם. ואז כעת לישיבה הבאה הוא הביא את הרב עובדיה יוסף, כי הוא ידע שלרב עובדיה יש כושר שכנוע. לא, הם לא מוכנים יידיש, הם מדברים רק יידיש.
אחת מהשאלות היא שהוא לא בן שיח, לא קשור לשאלה של... טוב, בכל אופן, זאת ההערה עוד פעם בקשר לסוציולוגיה, אין באמת שמרנים פשטיים. יש כאלה שחיים באתוס של שמרנות פשטית. שמספרים לעצמם איזשהו סיפור שהם חיים בלי לשנות מקוצו של יהוד מדרכם של אבותינו. כל הזמן משנים. ההלכה משנה כל הזמן, הפוסקים משנים, חרדים משנים, כולם משנים. לפעמים לחומרה, לפעמים לכולה גם לכולה. אבל האתוס הבסיסי שבתוכו אתה חי, באמת, אני לא מדבר על המהות. אתה באמת ובתמיד מחנך את עצמך וחי לתוך מצב שאתה רק ממשיך את דרך אבותיך. אתה לא עושה פרשנויות ולא נכנס לזה, אתה כל הזמן עושה, אבל אתה לא... באמת לא תתגודדו, כן? לא תתגודדו שלא מקימים שני בתי דין בעיר אחת. אין היום עיר שיש בה רק בית דין אחד. אין כמו החרדים שמקימים בית דין לכל קבוצה. איפה ההחמרה ולא תתגודדו? אני חושב שזה בסדר, אבל אני חושב שזה בעיה הלכתית. אבל זה דורש פרשנות. זה דורש פרשנות שאומרת שעיר אחת זה לא עיר... גיאוגרפית, אלא עיר של עדה אתנית, עיר אתנית. זאת אומרת, כמו שמנהגי אשכנז ומנהגי ספרד, פעם היה מנהג המקום. לא מעניין ההיסטוריה ומאיפה שהגיע שם מנהג המקום, כמו שהרב עובדיה כל הזמן אומר, שזה אתרא דמערן, פה צריך לנהוג כמו השולחן ערוך, זה המנהג המקום פה, בארץ ישראל. אז כולם צריכים לנהוג כמו השולחן ערוך, אבל לא, אף אחד לא עושה את זה, למה לא עושה את זה? כי מנהג המקום הפך למנהג האתני שלי. מה זה אומר? בעולם הווירטואלי, אתר זה אתר באינטרנט, זה לא מקום בעולם. וההלכה הקדימה את זה. אני אמיתית, למרות שזה לא כתוב בשום מקום, וברור לי שזה מה שעובד מאחורי זה. אסור להקים שני בתי דין בעיר אחת, אבל אם זה בית דין של אשכנזים ובית דין של חסידים ובית דין של ספרדים, זה לא בעיר אחת, יש פה שלוש ערים. עיר ספרדית, עיר אשכנזית ועיר חסידית. זה הכל. גם בירושלים היה בית דין של פרושים ובית דין של חסידים, כן, והיה של ספרדים, והיה שם כל מיני בתי דין. בירושלים, כן, של הישוב הישן, הדבר שלו. עוד לפני כל המחדשים והעניינים האלה. מה זה? זה לא פרשנות, זו פרשנות סופר מרחיקת לכת. אם היית אומר את זה למישהו בתקופה של מנהג היה מנהג המקום, היה סוקל אותך באבנים, על דבר כזה. וכולם עושים את זה בלי להניד אף אף בכלל.
אבל גם אם יש שני בתי כנסת אשכנזיים אחד ליד השני, יכול
להיות. לחינם, אז פה צריך להתחיל לדון כבר. ברגע שנפרצה הגדר, אתה יודע, אז כבר אנחנו צעירים עד גיל 30, אז זה העיר שלנו. העיר שלנו זה עיר של צעירים עד גיל 30, והעיר שלהם זה עיר של קרליבך, הם אוהבים לשיר קרליבך, אז הם עושים את כנסת של קרליבך. אני אגב לא צוחק, אני חושב שיש בזה משהו מאוד אמיתי, זה בא באופן טבעי, אף אחד אפילו לא כתב את זה אף פעם, כל מה שאני ראיתי. אבל זה באמת נכון, כל אחד שיבדוק את עצמו ויראה.
למה זה השתנה עליו? למה
שאולי
הפעם? למה זה השתנה עליו?
כנראה פעם, הגיוון לא היה כזה, אנשים חיו באותו מקום קודם, לא הייתה הבינה יש היום. אז המנהג שכולם נהגו היה אותו מנהג, מאז ומעולם, מה שאבותיהם עשו ומה שאבות אבותיהם עשו, כולם באמת נהגו אותו דבר. זה בכפר שלנו, ככה עושים. פעם סיפרתי על המאמר הזה של פרידמן, שהחוקר חרדים הזה, הסוציולוג מבר אילן, שהוא כתב על שיעורי חזוניש ושיעורי רב חיים נוי. למה שיעורי חזוניש נקלטו היטב בבני ברק, אבל בירושלים לא? הטענה שלו הייתה, הטענה מאוד מעניינת. הטענה שלו הייתה שבני ברק זה עיר של מהגרים. היא הוקמה בשנות ה-20, של המאה ה-20, על ידי מהגרים, שבאו מכל מיני מקומות, פליטים באו בדרך כלל גם בלי המשפחה, אחרי השואה בכלל לא היו משפחות כבר. כל אחד הביא מנהג אחר, אם בכלל הוא זכר את המנהגים שלו, לא באה קבוצה עם מנהג מגובש. מה קורה במצב כזה? מי שמשתלט זה מי שמספיק חריזמטי, מי שנחשב דמות מנהיגה במובן ההלכתי. המנהג שלו משתלט, וזה הופך להיות מנהג המקום, זה החזוניש.
ישיבת פוניביש לא נמצאת בעיר פוניביש, וגם לא ישיבת מיר, הם לא נמצאות בעיר מיר.
נכון, בדיוק.
וחסידי גור לא גרים בעיר.
לא, זה נכון גם בירושלים. אבל זה נכון גם בירושלים. אבל אני אומר, בירושלים זאת קהילה ותיקה. זאת אומרת, היו שם יהודים הרבה שנים. זה התרחב, לא חשוב. אנחנו יודעים גם שרמות לא בדיוק ירושלים. אבל ירושלים של פעם, ירושלים, כן, השכונות הוותיקות יותר, זה קהילות שהן מאוד ותיקות, הן מנהגים מההורים שלהם, ואף אחד לא ימכור להם שההורים שלהם לא יצאו ידי חובה בפסח, שהם אכלו את שיעור רב חיים נוי של המצה, או ששתו את היין. כי יש להם מנהג ברור של ההורים שלהם, ולא יספרו להם סיפורים. וזה לגמרי נכון בעיניי הניתוח הזה, וזה בדיוק מה שמסביר את ההבדל של לעומת מה שהיה פעם. העולם היום כל כך דינמי, שבכל מקום אתה מוצא אנשים מכל המוצאים, מכל המקומות, אין מנהג המקום כבר. מה שנשאר לך זה רק המנהג שאתה סוחב איתך ממקום אחר, אין לך שום נקודת התייחסות אחרת, אתה לא יכול להתייחס למקום, כי מה זה המקום? המקום הזה זה ערב רב של המון דברים. אז אתה מתייחס למקור שלך, עברת מציר המרחב לציר הזמן. אתה מתייחס למקורות שלך בציר הזמן. ועכשיו לא תתגודדו בציר הזמן. אסור להקים שני בתי דין על עיר אחר, כשעיר זה כמובן ציר זמן אחד, לא ציר מרחבי, מקום מרחבי אחד. זאת אומרת, אני ואבא שלי לא יכולים להיות, לא יכולים להתנהל אחרת. למרות שבתקופה שהיה מנהג המקום, אז אני ואבא שלי יכולנו להתנהג אחרת. אבא שלי גר פה ואני גר פה, אז היינו גם מתנהגים אחרת. זה מנהג מקומו, וזה מנהג מקומי. למרות שהגמרא במקום שנהגו אומרת, לומדת את זה נהלתי איתו שתורת אמך. אז זה כן נראה מנהג של ההורים. למה? כי ברור שפעם המקום היה גם מנהג ההורים. ההורים גרו באותו מקום, וגם אתה חיית באותו מקום, ובדרך כלל זה ככה היה. בני ביישן שם, שרצו לצאת לצור לפני שבת, זה נושא שם, זה מקום. זה מנהג של מקום, זה לא מנהג של הורים. אבל בעולם סטטי, אז בדרך כלל המקום זה גם ההורים. זה אותו דבר. טוב, סטטיפלגתי. אני חוזר למאירי. אז המאירי, בסופו של דבר, תגידי בקצרה משהו טוען לטענה הבאה. אני אקרא לכם אולי מקור אחד לדוגמה, אחד מיני רבים, יש במאירי בעשרות רבות של מקומות, אם לא למעלה מכך. נמצא שאף עובדי האלילים ושאינם גדורים בדרכי הדתות אסור לגוזלם. ואם נמכר לו ישראל אסור לצאת מידו בלא פדיון, וכן אסור להפקיע את הלוואתו. ובכל מקום, אין אדם חייב לחזר אחר אבידתו כדי להחזיר עליו. לא חייבים להשיב להם אבידה לגויים האלה. למרות שאסור לגזול אותם. זה מחלוקת ראשונים, לא משנה. ולא עוד, אלא אף מי שמצא אבידתו אינו חייב להחזירה. שמציעה מקצת קניין ובחזרתו דרך חסידות. זה חסידות, זה מצוות עשה ולאו, מן התורה. כן, זה חסידות במובן המוסרי כנראה. זה לא חייבים להחזיר להם. ואין לנו כפופים לחסידות למי שאין לו דת. וכן טעותו, אם טעה מאליו, אם מוכר שמחר לי וטעה בסכום, לא צריך להחזיר לו את הטעות, אם הוא גוי. שלא מתחבולותו ולא מהשתדלותו, אין הכרח בהשבתו. אגב, אם נראה מהמאיר שאם אני עשיתי את זה בתחבולה, אז זה לא. זה מעניין. אפילו לאותם גויים. ובכל מקום נודע, ובכל מקום נודע לו על כל פנים, חייב להחזירו. וכן אף בעבדה, כל צד שיהיה חילול השם בעיכובה, מחזירה. אם יש חילול השם, זה משהו אחר. אבל עכשיו הוא אומר את המשפט הבא. כל שהוא מהממין הגדורים בדרכי הדת, ועובדי האלוהות על איזה צד, אף על פי שאמונתם רחוקה מאמונתנו, אינם בכלל זה. אלא הרי הם כישראל גמור לדברים אלו. אף בעבדה ואף בטעות, ולכל שאר הדברים בלא שום חילוק. יש עשרות מקומות שמירי חוזר על האמירה הזאת, שהגויים שגדורים בנימוסי האומות, ככה זה ההגדרה שלו, אין שום הבדל בהתייחסות בין שלנו אליהם ולישראל גמור. שום הבדל. עכשיו, יעקב קאץ, יש לו מאמר.
זה סוג מסוים של החמרה. כלומר, אתה בא ואומר, למרות שאתה כישראלי יכול, כישראל יכול להיפטר מכל מיני חובות שיש לך כלפי ישראל, וכלפי הגוי אתה לא צריך לעשות את זה, בא והוא אומר לו, תעמיס על עצמך גם את החובות שיש לך
כלפי ישראל. כן, זה לא תעמיס על עצמך את החובות. אתה חייב. החובות האלה חלות גם עליהן. הוא טועה, זאת פרשנות הלכתית. רגע, אני אגיע לזה. אפשר לראות בהרבה מקומות, אני לא אין לי את הדבר עכשיו בכל זה, אבל הטענה היא כזאת, בדרך כלל מקובל להבין את המאירי, אני אעשה את זה בקצרה כי אני לקח לי המון זמן. בדרך כלל מקובל להבין את המאירי שהוא טוען שהנוצרים הם לא עובדי עבודה זרה. ולכן הוא חי בתקופה בסביבה נוצרית, בפרובנס. אז הנוצרים הם לא עובדי עבודה זרה, ולכן האיסורים, החופות של האדם לחברו, לא חלות על עובדי עבודה זרה, אבל על גויים שהם לא עובדי עבודה זרה זה כן חל. א', זה עצמו ויכוח בראשונים. ב', המאירי עצמו בכמה מקומות אומר, או לא אומר, סליחה, שותק, בקשר לדינים שנוגעים לעבודה זרה של הנוצרים. נגיד, יעקב קאץ עצמו, שזה מה שהוא טוען על המאירי, שואל, למה את חפצי הפולחן שלהם לא מתירים, של הנוצרים? לא כתוב בשום מקום במאירי, של חפצי הפולחן של הנוצרים מותרים. את זה הוא לא אומר. בשום מקום. אז הוא נכנס להסברים של קונטקסט, הוא לא יעיז ללכת עד הסוף עם החידוש שלו, כל מיני דברים לעשות את זה.
אתה לא במאירי הזה שמותר להיכנס לכנסייה, ראיתי תשובה.
מה?
ראיתי תשובה על פי המאירי הזה
שמותר. אני טוען שזה לא נכון. אסור להיכנס גם לפי המאירי. עוד רגע נראה. קושייה נוספת זה הרמב״ם, כי הרמב״ם עצמו אומר במפורש שהם עובדי עבודה זרה. עכשיו המאירי כידוע תמיד מביא את הרמב״ם, אני חולק עליו. הוא מביא את הרמב״ם והוא אומר, ואני חולק עליו. אבל פה, פשוט לא, הוא אומר את זה כדבר פשוט, מתעלם לחלוטין מדברים מפורשים שהרמב״ם אמר על העניין הזה. גם מוזר, לא נשמע סביר. לדעתי זה לא מה שכתוב במאירי. מה שכתוב במאירי זה שהנוצרים הם עובדי עבודה זרה. זה דבר פשוט, ולכן ברור שחפצי הפולחן שלהם אסורים, וכניסה לכנסייה, הכל נשאר בעינו. אלא מה? הם עובדי עבודה זרה נאורים. הם עובדי עבודה זרה נאורים, וכיוון שכך החובות שבן אדם לחברו חלות גם עליהם. זה החידוש של המאירי. ולכן את חפצי הפולחן שלהם הוא לא התיר. כי הוא לא אומר שהם לא עובדי עבודה זרה. לא זאת הטענה. הם גדורים בין, כן, הם גדורים בנימוסי האומות. מה הכוונה? הם מתנהגים בצורה מוסרית. החידוש הגדול שפעם עובדי עבודה זרה היו גם נחותים ברמה האנושית מוסרית שלהם. עכשיו הוא מסתכל סביבו והוא אומר, רגע, אבל מסביבי יש אנשים טובים. טובים פחות, טובים יותר, כמו אצל יהודים, כמו כל הקבוצה. אז אם ככה אין שום הצדקה להתייחס אליהם אחרת, מה שאני מתייחס ליהודים, איסורים ביחס לעבודה זרה נשארים בעינם, הוא לא נגע בהם. אבל כל איסורי בן אדם לחברו בטלים, או כל חיובי בן אדם לחברו קיימים ביחס אליהם. אתן לכם דוגמה שהיא לקולה ולא לחומרה, תראו לזה לקולה לחומרה. המאירי טוען שצריך לחלל שבת באיסור דאורייתא כדי להציל את חייו. נגד הגמרא. מה אומרת שעשו? עכשיו זה, או לא, החמרה. הוא מתיר חילול שבת, שהגמרא אוסרת. זה לא החמרה במותר. כן, זה... זאת אומרת, רואים שהוא הולך עם זה עד הסוף. זה המאירי בפרק שמיני של יום. והנקודה היא בעצם...
אתה מתכוון
את זה בדרכי
שלום
ובדרכי? לא, לא. אני אומר שזה ברור, שזה פשוט, הוא עושה פרשנות. הדברים של חז"ל נאמרו, או של תורה או של חז"ל, נאמרו רק לגויים של פעם שלא היו גנורים בלימוסי האומות. הגויים של היום פשוט הם לא הגויים של פעם, כמו עם אנשים. עם הקשרות לעדות, זה בדיוק הטיעון של המאירי. יש לזה כל מיני אינדיקציות, אני מקצר כאן, כי אני רוצה לגמור עם זה היום. מה בעצם הדבר הזה אומר? הדבר הזה בעצם אומר, שכשאתה עושה טיעון פרשני מן הסוג הזה, שזה בעצם שמרנות מדרשית, נכון? כשאתה עושה טיעון פרשני מהסוג הזה, אתה בעצם עושה מדרש על מה שחז"ל אמרו, ואתה ממשיך לשמוע את מה שחז"ל אמרו, אבל בפרשנות שאתה הצעת לזה. זה אומר שאתה בעצם לא באמת עשית שינוי הלכתי. לא עשית שינוי הלכתי. כי להפך, הכלל הוא שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, לא שצריך ללכת עם בגד ים. אז כל הדיונים של הרמב״ם, אם צריך לעשות שינוי או לא צריך לעשות שינוי, לא רלוונטי. כי אני לא עושה שינוי בהלכה. להפך, מי שלא יעשה את מה שאני אומר משנה את ההלכה. מי שילך עם בגד ים במקום שקר, הוא עבריין. כי הכלל הוא שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. לכן המאירי לא מטרידה, כאן אני מגיע לשאלת הסמכות, לכן את המאירי לא מטרידה שאלת הסמכות. המאירי טוען שאם בזמנו המציאות היא מציאות שונה, אז זה לא נקרא שינוי של הלכה. זה נקרא לשמר את ההלכה הקדומה כפי שהיא, רק כמובן בהתאם לפרשנות הנכונה. זאת שמרנות מדרשית ולא פשטית, אבל היא שמרנות. לעשות שינויים זה רפורמיות. עכשיו, אם אתה עושה את זה בסמכות, בסנהדרין, אין בעיה, מותר לך להיות רפורמי. זאת אומרת, לעשות שינויים, כי יש לך סמכות. לעשות שינויים בלי סמכות זה דבר בעייתי. אבל פה אומר המאירי, אני לא נכנס בכלל לגדרי השינויים, אני לא עושה שינוי. אני בסך הכל משמר את החוק, אז אני אומר לך מה החוק אומר. וזה התמצית של השינוי בדאורייתא. למה אני אומר שזה התמצית של השינוי בדאורייתא? אמרתי שהיום אני אעסוק בשינויים דאורייתא, פעם לא בשינויים דאורייתא. כי בשינויים דרבנן זה לא מספיק. ראינו ברמב״ם שגם אם בטל הטעם שבגללו תקנו את התקנה, התקנה לא בטלה עד שיהיה מניין אחר שמתיר אותה. ולכן שם דבר כזה יחשב שינוי. בדאורייתא דבר כזה לא יחשב שינוי. כי בדאורייתא אני בעצם לא חולק בכלל על אלה שקודמים לי. אני לא טוען שהם לא צדקו. אני גם לא מקפיא. אני פשוט אומר, זה צריך לעשות. אני מקיים את ההוראה שלהם, רק אני מקיים את ההוראה שלהם. מי שלא עושה את זה, הוא עבריין. אם אני חוזר לקינה, הקינה זה מקרה כמובן עוד יותר קיצוני. כי שם זה טעות שבעובדה. זאת אומרת, בהנחה שהיום... אבל היא אומרת שמותר להרוג קינה, כי קינה נולדת מן היפוש, לא מזכר ונקבה. והיום אנחנו מבינים שזה לא ככה. קינה מתרבה כמו בעלי חיים אחרים. אז מה זה אומר? האם מותר להרוג קינה? נכון שפה זה שינוי לחומרה. למרות שזה שינוי לחומרה, הרבה פוסקים אומרים מותר להרוג קינה בשבת, גם היום. כי זה מה שחז"ל אמרו. חלקם מנמקים את זה בזה שחז"ל לא יכלו לטעות, גם במישורים העובדתיים מדעיים, וחלק אחר מנמקים את זה בשאלה של סמכות לגבי שינויים הלכתיים. אבל כמו שראינו עכשיו, אני חושב שדבר כזה הוא לא שינוי. הוא לא שינוי, אבל לא בדיוק כמו אצל המאירי. המאירי לא טען שחז"ל טעו. המאירי טען שהצו של חז"ל מיושם נכון בזמנו, כמו שהוא אומר, וכמו שחז"ל אמר. כאן הטענה היא שהם טעו. אבל הנקודה היא שאני לא חולק על שיקול הדעת שלהם. זאת אומרת שהנתונים שהיו בפניהם כשהם קיבלו את ההחלטה היו נתונים לא נכונים.
אין תקנה שאסור
להרוג
קינה,
כשמותר להרוג
קינה
משנה.
אין תקנה
שמותר להרוג קינה. לא, ברור, אמרתי, זה החמרה, זה לא הקלה.
לא, בסדר, זה לא נעשה בצורה של תקנה, פשוט חשבתי.
ברור שמותר. עכשיו אתה אומר שזה אסור. אני אומר, הייתי סוקל ברמה העקרונית, מי שהורג קינה בשבת. אם תרצה דווקא מינה לחומרה. או להגדיר אותו כמחלל שבת. לכל השלכותיו גם היום. אוקיי? אז יש גם השלכות לחומרה לעניין הזה. ואני טועם שזה באמת אסור. זה אסור, לא צריך בית דין בשביל זה, אבל לא צריך כלום. ואגב, פה אפילו בדיני דרבנן לא צריך בית דין גדול בחומרה ובינה, ולא צריך בית דין בכלל. אלא אם ברור שמעיקר הזה היה מבוסס על טעות, ובהנחה שהיא גם למסקנה שזה ברור לנו, אז זה כמו כל חוזה, כמו כל קביעה, ברגע שהיא נקבעה על בסיס טעות, אז היא בטלה. כמו כל שיקול אחר. ולכן פה, עוד פעם, זה כן נקרא שינוי הלכתי, אבל השינוי הוא לא שינוי נורמטיבי, אלא הוא שינוי בבסיס, בתשתית העובדתית, שעל פי הקבעו את הקביעה הנורמטיבית. ואם אני השתכנעתי שעובדתית הם טעו, אבל זה ברור שחזל טעו לא מעט יום המשורים העובדתיים. הם ידעו דברים מדעיים שאנחנו יודעים היום, שזה הרבה רעיונות, ולא צריך להיות את זה בכלל. אז אם ככה, אז מה הבית? זאת אומרת, אני לא עושה שינוי, ולכן זה באמת אפשרי. אז במישור דאורייתא, וזו נקודה חשובה, לכן אני מסכם, במישור דאורייתא, אם הגעתי למסקנה שיש לי מדרש, אז שאלות הסמכות בכלל לא מתעוררות, כי אני בכלל לא עושה שינוי. במישור דרבנן זה יהיה שונה, וזה אני אגיע בפעם הבאה. בסדר?